מי יודע אם זה לא השלהבת שמדליקה את המנורה. אבל הם לא יוכלו לנו. הם לא יוכלו לנו. כשטיטוס לקח את הכל, הוא לקח אחר כך מילה אוניות מלאות ילדים. והייתה אונייה אחת שהיה בה 400 ילדים. באמצע הדרך הם שאלו, חקרו ודרשו, של מה לוקחים אותם? אז אמרו להם שלוקחים אותם לדבר עבירה. 400 ילדים הולכים לקלון, הולכים לדבר עבירה. עמדו הילדים ואמרו, מה? אנחנו נתחתן עם גויות? אותנו ייקחו לרומא? תתארו לכם איזה מסירות נפש. אותנו ייקחו לרומא? עמדו הבחורים הגדולים המארגנים שבין הבחורים הצעירים האלה ואמרו, האם מישהו יודע ויכול להגיד שהוא שמע מערב שאם אנחנו קופצים לים אנחנו לא נקרא מתאבדים ויהיה לנו חלק לעולם הבא ונקום בתחיית המתים? אמרו כן. אמרו אבל הרי יאכלו אותנו הדגים במים, יש קרישים, אז מה יהיה בתחיית המתים? בא ילד אחד קטן ואמר, כך שמעתי בדרשה על הפסוק בתהילים, אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, מבשן מבין שיני עריות. אפילו אותו אדם שאכל אותו אריה והבשר והאור והגידים והעצמות וחלקי הגוף בין השיניים של האריה, אפילו אותם שנהרגו בפיגועים, איפה שהגיע הבשר שלהם, לאן שאף, איברים איברים, הקדוש ברוך הוא מחזיר הכל, עצם אל עצמו ובשר אל בשרו. מיד עמדו וקפצו כולם לתוך הים. תראו איזה מסירות נפש. ומה קורה איתנו היום רבותיי? מה קורה איתנו? איפה היהודים באירופה? איפה היהודים בארצות הברית? 85% התבוללות, מתחתנים עם גויות, לא צריך לפקוד בתשעה באב. מה קורה עם הילדים שלנו כאן? מה קורה עם הבנות שלנו כאן בארץ? יש ידוע כבר על 5,000 נערות יהודיות שנשואות לגויים. יש אלפי נערות יהודיות נמצאות בתוך השטחים שטחי A ו-B נשואות למוסלמים. יש בכל אזור גוש דן ועוד בכל הארץ כולה היום 500,000 פועלים זרים מ-54 מדינות. תראו מה נהיה מדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה. זו הארץ שבשבילה מסרו עצמם אבותינו ואבות אבותינו. זו הארץ שבשבילה מתו עשרות אלפים חיילים, חרפו נפשם למות, שאחר כך יבואו גויים כאן ויתנחלו פה ויכניסו את התרבות המקולקלת לכאן. האם זה לא בכי? האם הקדוש ברוך הוא לא בוכה בשמיים? מה עושה שרה אמנו כעת? היא חוגרת שק. מה עושה ירמיה הנביא? בוכה ומיילל. הגמרא אומרת שירמיה הנביא כשנחרב את המקדש הוא היה מלטף את האבנים ורואה את הפיח והעשן והשריפה, והיה מנשק את האבנים ומרוב צער יוצא החוצה, והנה ראה אישה אחת לבושה שחורים וכל בגדיה קרועים ובוכה וצועקת צעקות איומות, מייללת ובוכה, וכולם ברחו מהצעקות שלה ומהבכיות שלה. ניגש ירמיהו הנביא אליה והיא לא עונה לו, היא בוכה. שואל אותה ירמיה, למה את בוכה? והיא לא עונה, ממשיכה לצעוק יותר חזק, אוי איפה בעלי, אוי איפה ילדיי. אחרי איזה חצי שעה שואל אותה ירמיה, גברת תספרי לי, אני ירמיה הנביא, תגידי לי מה קרה לך. אמר לו ירמיה, בעלי עזב אותי והלך למדינת הים, נסע לארץ רחוקה, נטש אותי, אני עגונה, נשארתי עם שבעה ילדים, והאויב בא והקיף את הבית מבחוץ, וכל העיר הייתה מסוגרת, ואני לא יודעת מה לעשות. לא היה אוכל בבית, וטיפת מים לא הייתה. יצאתי החוצה לחפש משהו לילדים לאכול או לשתות. חזרתי ונפל הבית, וכל השבעה ילדים מתו ונקברו חיים, והיא אין לה חיים, אין לה בעל ואין לה ילדים. ועכשיו היא צועקת ומקוננת עליהם. אומר לה ירמיה הנביא, מה אני אגיד לך? כלום, את יותר טובה מאמא ציון, את יותר טובה מהשכינה הקדושה. השכינה כמה מכות מקבלת, כמה הרוגים, רבותיי, כבר 700 הרוגים באינטיפאדה הזאת לבד. ושאנחנו אומרים הרוגים, איזה מין הרוגים? נחתכו לחתיכות, התרסקו לרסיסים. איזה ליל פסח היה השנה הזאת בנתניה, ים של דם, 500 ליטר דם של ישראל נשפך במקום יין. מה היה בכל הפיגועים בחוצות ירושלים ובחוצות הערים בארץ ישראל? מה קרה? איזה חרון אף. אז השכינה איזה מכות מקבלת, ואנחנו עדיין מחללים שבת ומצערים אותה, ועדיין הבנות הולכות חשופות ברחובות, ועדיין יש גילוי ראש לנשים, ופאות גולשות ועקבים מנצנצים. מה קורה לנו, רבותיי? אנחנו לא מתעוררים, כמה מכות מקבלים ולא מתעוררים, ולא יעזור שום דבר עד שנחזור בתשובה. שום דבר לא יעזור, אשור לא ישיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. הרי כל אומות העולם מסתובבים ומחכים לנו בפינה. מי שיכול להושיע זה רק הקדוש ברוך הוא, זה רק צבא המרום בשמיים, זה רק ההרוגים האלה. הם יעמדו כעת בתפילה, אבל הם צריכים שאנחנו נעשה משהו. הם לא יכולים לבקש סתם, הם צריכים אותנו שנראה את עצמנו שאנחנו מוכנים להשתנות. אבל אף אחד לא רוצה להשתנות, אף אחד לא רוצה לוותר. תגידו לי, כמה שעות אנחנו מבזבזים בפטפוטי סרק? כל אחד יעשה חשבון עם הסלקלום והפלאפון וכל השטויות שיש לו בכיס, כמה מגיע לו לחודש, כמה דקות שיחה וכמה שעות שיחה. נו, בזמן הזה כמה תהילים יכלת להגיד? כמה תפילות יכלת להתפלל והיית מונע עוד אסונות? הרי כפי גודל האסונות שהיו, היו הרבה אסונות שנמנעו. הרי רק 5% ממה שהם מתכננים יוצא לפועל. תשאלו את שאול מופז, השם ישמור אותו, והוא יגיד לכם ש95% זה מסוכל. אז איך זה מסוכל? על ידי תפילות, על ידי תורה. החיילים גם עושים משהו, הצבא עובד, מוסר את עצמו ימים ולילות. אז למה אנחנו לא מתעוררים לשוב אנחנו בתשובה, לעשות שלא ימותו צעירים, לא ימותו תינוקות, לא יהרגו נשים, לא יהיו פצועים קרוטי יד וקרוטי רגליים? זה היום ונורא לראות מה זה פצועים, ושלא לדבר על התאונות דרכים. 24 הרוגים בשבוע, 24. אתם יודעים מה זה בתי אבלים? למעלה מ-1,000 פצועים לשבוע בתאונות דרכים. אין מדינה כזאת בעולם, אין. וכמה חולים? 400,000 חולי כליות יש במדינה, חולי סוכרת יש במדינה, 400,000. 150,000 חולי דיאליזה, 120,000 חולי המחלה הממארת, 250,000 חולי לב יש במדינה שלנו, כמה עשרות אלפי ילדים חולי את המחלה הזאת, מה זה? מה קרה פה? האם זה לא אומר דורשני שיש כאלה גזרות? שהגזרות ניתחות אחת אחרי השנייה, ואנחנו לא עושים חשבון נפש ולא רוצים לחזור בתשובה. ונמשיך, אז נקרא עוד תהילים ועוד סליחות, אבל זה לא מספיק. צריך לשנות דרכים. להתחיל לשמור שבת. להתחיל ללמוד יותר. לא לבזבז את הזמן. אבון ביטול תורה חמור כנגד הכל. בית המקדש נחרב בגלל אבון ביטול תורה, בית ראשון. ועל הכל רבותיי, צערו של משיח. אנחנו אומרים בחצות לילה, אוי לנו על צערו של משיח. הלא הגמרא מספרת שהוא יושב בשערי רומי, והמפרשים אומרים שזה לא רומי של כאן, זה רומי של מעלה, והוא פצוע והוא מלא חבורות ופצעים בכל הגוף, ואכן חולינו הוא נשא, ועליו אמר הפסוק, והוא מחולל מפשענו, מדוכה מאבונותינו. בזוהר הקדוש פרשת שמות דף ח' כתוב שיש ברקיע היכל אחד נפלא מאוד מאוד מאוד, שבהיכל הזה יש 1,500 ריבו עולמות. אתם יודעים כמה זה ריבו? 10,000. אז 1,000 × 10,000, כמה זה? 1,000 × 10,000. 10 מיליון. ועוד 500, 15 מיליון עולמות יש דון המשיח, ושם יושבים כל אבלי ציון, כל אלה שבחו על חורבן בית המקדש, כל אלה שמתאבלים בתשעה באב, כל אלה שקמים בחצות ובוכים על חורבן בית המקדש ומזילים דמעות על הצער של ישראל. וכשנרצח מישהו מישראל, אז המשיח צועק צעקות איומות ומחרידות, והקול שלו הולך בכל הרקיעים בשמיים, ובאים האבות בבהלה גדולה לראות על מה הצעקות של המשיח, למה הוא צועק. ואומרים לו, מה קרה לך? ומיד מגיעה רחל אמנו, זו רחל אמנו שבגדנו בה, זו רחל אמנו שבהסכמי אוסלו מכרו את הקבר שלה, זו רחל אמנו שאי אפשר היום להגיע לקבר שלה, עליה נאמר, כל ברמה נשמע, נאי בכי תמרורים. מה זה נאי בכי תמרורים? המפרשים אומרים שכשהיא בוכה אז כל הצדיקים בגן עדן בוכים, הם לא יכולים להירגע לשמוע את הצעקות שלה. ולמה? רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. שאלו מה זה בניה, היה צריך להיות רחל מבכה על בנה, אלא בניה ברוחניות, בניה בגשמיות. היא צועקת על הנרצחים, היא צועקת על אלה שעושים עבירות, היא צועקת על אלה שמדברים בבתי הכנסת, והקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? היא צועקת ובוכה על בנות שהולכות שלא בצניעות, היא צועקת שהשבת נרמסת בריש גלי, ואנחנו היהודים החרדים דואגים שליד בית הכנסת לא יהיה חילול שבת, ומתחת החלון שלי שום מכונית לא תיסע, ולא אכפת לי שהשבת נרמסת, ואני לא מתפלל על זה אפילו. על זה רחל בוכה, על זה שאנשים עוזבים את הארץ, הולכים לחוץ לארץ ומטיילים שם בהמוניהם, על זה שאוכלים לא כשר, על זה שלא שומרים על צניעות, על זה שהכשרות הולכת ומדרדרת מיום ליום. אתמול אמר לי משגיח כשרות הראשי של ירושלים, אמר לי, כבוד הרב, אני נופל מהכוחות, אין לי כוח להשגיח בבית מלון. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, שבוע הבא כולם באים בהמוניהם לבית המלון. הרב, אתה יודע, בדקתי במחשב 700 מוצרי מזון יש, ואני לא יכול להשתלט על כולם, ואני לא יודע אם הם כשרים. 700 פריטים, אי אפשר להשתלט על זה. נו, זה לא מצער את רחל אמנו? הוא אומר לי, אני צריך לשים במקרר מנעול רב בריח, כי אם אני לא שם מנעול רב בריח, אז באים באמצע הלילה ופותחים עם מברג את המקרר ומכניסים שם בשר טרף, ומחר מבשלים אותו ונותנים את זה לאכול לאנשים. נו, אני שואל אתכם, תראו לאן הגענו פה בארץ ישראל. כשרות, מהדרין, בדצים, הכל, ואנשים משלמים במיטב כספם ואוכלים נבלות וטרפות. אז רחל אמנו לא בוכה בשמיים, מה קרה לעם ישראל? למה אנחנו רואים פתאום בחורים שלומדים תורה ופתאום עוזבים ובועטים את הכל? תשאלו את ההורים שבוכים יומם ולילה על הילדים שלהם, שכמה תחנונים עד שגידלו את הילדים ועשו אותם למה שעשו אותם, ופתאום הילד יוצא בועט, הוא לא שומר מצוות. למה? כי הוא אכל אוכל לא כשר, כי בבית לא מחנכים אותו גם מספיק לתורה, כי הוא רואה כל היום שמה שחשוב זה כסף, וזה מכונית, וזה מעמד, וזה משרה, ופוליטיקה, וכבר אין כאן הרצה לגדולי תורה, אין שאיפה להיות גדול בתורה, אין שאיפה להיות ירא אלוקים אמיתי, אין שאיפה לעבוד את השם בסתר כבגלוי, אלא הרבה דברים הופכים להיות היום חיצוני. זה הדבר שכואב, זה הדבר של צערו של משיח. אז המשיח צועק וכולם מזדעזעים שם בשמיים, 1,500 ריבו עולמות, והוא לא שותק עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה קרה? זה אומר, יהודי נרצח, ואני לא יכול לסבול. המשיח בוכה, יהודי נרצח. האם אנחנו בוכים כשיהודי נרצח? אומרים, מי זה, מי זה? ברוך השם, זה לא אצלי, זה לא מהאנשים שאני מכיר. אבל מה עם אותה משפחה? מה עם אותה חנה ושמונת בניה מראשון לציון, שמונת צאצאים במוצאי שבת, פרשת פרה, נהרגו בירושלים בשכונת בית ישראל? מה עם אותה משפחה במסעדת סברו בירושלים שנמחקה? מה עם אותם עשרות רבות של משפחות שכולות? מה עם אותם אלמנים ואלמנות, יתומים ויתומות? מה עם אותם הורים שכולים ששיקלו את יקיריהם? האם נשאר להם בכלל טעם לחיות? האם אנחנו חושבים על זה? הקדוש ברוך הוא מצטער איתם, כתוב עמו אנוכי בצרה. אנחנו מאמינים שהתורה שלנו אמת, ושהקדוש ברוך הוא מצטער בצרתם של ישראל, והמשנה במסכת סנהדרין אומרת שאפילו רשע שבישראל בצער הקדוש ברוך הוא בוכה. והשכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אומר רבי אברהם אזולאי, מיד הקדוש ברוך הוא נשבע למשיח ואומר לו, משיח, משיח, בזכות ההרוגים האלה אני אגאל את ישראל. והמשיח הולך יחד עם רחל אמנו לקבל את פני ההרוגים, ומקבל אותם ומכניס אותם למקום גדול מאוד בגן העדן. ואת כל הפצועים, את התמונות שלהם, אפילו של הפצועים, לוקח המשיח ושם על ליבו, ומתפלל עליהם לפני הקדוש ברוך הוא, ומביא להם נחמה לעתיד. רבותיי, רבותיי, מה אני אגיד לכם? על מה צריך לבכות? הלילה הולך ונגמר, אבל הרשימה עוד לא התחילה. אם זה על שריפת התורה, אם זה על כבוד תלמידי חכמים, אם זה על קדושת ישראל, אם זה על הרג הצדיקים, אם זה על ערי ישראל שנהיו לחורבה ושממה. מה אני אגיד לכם, רבותיי? שריפת התורה, בתיקוני הזוהר כתוב שהתורה כל יום חוגרת צעק לפני הקדוש ברוך הוא ובוכה, ואומרת, איפה התנאים, איפה הנביאים, איפה החרש והמסגר שהיו לומדים את התורה ויודעים את צפונותיה? איפה אותם שהיו לומדים כמו יהודה בן תמה שהיה יודע בעל פה 800 סדרי משנה, לנו יש רק 6 סדרי משנה. ומי שיודע 6 סדרי משנה נקרא גאון. כך כותב הרב חידה בהלכות, בברכי יוסף, בהלכות יורה דעה. אז בהלכות תלמוד תורה, נקרא גאון. אבל אז ידעו 800 סדרים. והתורה בוכה ואומרת, איפה 800 סדרים שנעלמו ונשתכחו? אין לנו אותם היום. והיה מסכת עבודה זרה לבד, 700 פרקים, זה כנגד כל השס, כנגד כל התלמוד בבלי. אז תתארו לכם איזה ירידה ירדנו, והיום עם התורה הזאת שישנה, כמה כבר מתבוננים בה, כמה כבר מתייגעים בה, כמה מחלוקות יש שם, מי בודק ומי שואל, ומי מתעניין ומי רוצה ללמוד, שומעים איזה אגדה או סיפור וחושבים שנהיינו כבר רבנים וגדולים, שומעים איזה הלכה אחת וכבר פוסקים, איפה כבוד תורה, איפה כבוד תלמידי חכמים, איפה ירדנו רבותיי, מה היה בישראל, כשירובעם בן נבט שלח את ידו מול עידו הנביא ואמר תפסו את האיש הזה מיד ותיבש ידו. שואל הזוהר איך יכול להיות ירובעם בן נבט, הוא בעצמו היה גדול בתורה, היה דורש 103 פירושים על כל הלכה והלכה, ועבד עבודה זרה ושם שני עגלי זהב, אחד בצפון אחד בדרום, לא קרה לו כלום, אפילו קצת טיפת חום לא קיבל, אפילו כאב ראש קל לא היה לו, אבל רק הוא נגע בעידו הנביא, והוא לא נגע, הוא הצביע עליו, קיבל שיתוק. אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מקנה לכבודם של תלמידי חכמים שמבזים תלמידי חכמים, על כבוד התורה הקדוש ברוך הוא לא תמיד מוחה, יש לו עריכות אפיים ויש לו זמן מתי לקנות, אבל שמבזים תלמידי חכמים הקדוש ברוך הוא מיד פוגע. כמה רבותיי אנחנו צריכים להיזהר מכבודם של תלמידי חכמים, כמה אנחנו שומעים כלי תקשורת, כמה אנחנו קוראים עיתונים, כמה אנשים יושבים מול הטלוויזיה המטמטמת את הלב ואת העין ואת הראש ואת הכל, ורואים איך מלגלגים על בני התורה ואנחנו שותקים ומבליגים. איפה שריפת התורה? מנהיגות, מה כתוב בגמרא מוריי ורבותיי? הגמרא אומרת ומספרת לנו במסכת מכות דף י' רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי היה כל יום אליהו הנביא בא לבקר אותו, כל יום אליהו הנביא היה בא אליו לבית המדרש לדבר עם רבי יהושע בן לוי ולהשתעשע איתו בדברי תורה. פעם אחת נכנס אריה לארץ ישראל, והאריה היה רעב ואכל איזה אדם, ויש אומרים בגמרא שלא אכל אלא רק נראה בגבול היישוב, והיה מרחק 12 קילומטר מרבי יהושע בן לוי המקרה הזה של האריה, ואליהו הנביא כעס ולא בא 3 ימים לרבי יהושע בן לוי. אחרי 3 ימים אליהו הנביא מגיע ושואל אותו רבי יהושע בן לוי, היכן התמור? איפה כבודו היה? מדוע לא הגעת? אז הוא אומר לו, כועסים עליך בשמיים. אומר, למה? מה עשיתי? אז הוא אומר לו, איך נתת שאריה ייכנס ויעמוד וירצה לטרוף אנשים במרחק 12 קילומטר ממך? רבותיי, אלה מנהיגים של ישראל, איפה אנחנו היום? איך קורה שכל כך אנשים מתים ונהרגים? איך קורה שכל כך אנשים חולים יש? איך קורה שיש כל כך הרבה צרות? הרי אם היה לנו מספיק זכויות, היינו מונעים את הגזרות ואת הצרות הללו. אז התורה חוגרת צק ואומרת, ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך. אומרים רבותינו, והביא את זה רבי ישמעאל, בספר החלות שבדור האחרון כבר לא יהיה מי שאיכפת לו, האנשים יהיו אדישים, כל אחד ידאג רק לעצמו, כל אחד ידאג רק לחיים שלו ולצלחת שלו, ואז הקדוש ברוך הוא יראה שאין מה לעשות והביט ואין עוזר. אין עוזר כמו משה רבנו, שכשהיה רואה איזה משהו היה מוסר את נפשו והשתומם, ואין מפגיע. מי זה מפגיע? שמואל הנביא. אז מיד ותושע לא זרעו. אז הקדוש ברוך הוא מציל את ישראל. ועל הרג הצדיקים, רבותיי, צריך לבכות. רבנו הרי אומר שלא רק בתשעה באב, אלא כל יום ויום, שאדם אומר אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. צריך לבכות ולהוריד דמעות ולהזכיר את זכותם של 10 הרוגי מלכות, שכולם היו למעלה מ-100 שנה. אם זה רבי עקיבא, אם זה רבי ישבב הסופר, אם זה רבן שמעון בן גמליאל, שחתכו לו את הראש, והראש שלו היה בחיקו של רבי ישמעאל, ואם זה רבי ישמעאל שפשטו את עורו בעודו חי וצעק צעקה גדולה, והקדוש ברוך הוא רצה להחריב את העולם לתוהו ובוהו, ואם זה רבי יהודה בן דמה, ואם זה כל אותם צדיקים, כולם היו למעלה מ-100 שנים, היה ביניהם גם בין 120 ובין 140 גם, והם היו בתענית, כי זה היה בתקופת החורבן, הם היו יושבים בצום שבית המקדש לא יחרב, כדי שהזכות שלהם תגן. ובאו הרומאים הרשעים האכזרים והרגו אותם באיזה שצף קצף. את רבי חנינה בן תרדיון שרפו חי עם ספר תורה. את רבי עקיבא חתכו את בשרו במסריקות של ברזל, חתיכה חתיכה, ביום כיפור, והוא היה בן 120 שנה ומסר נפשו בלב שלם בשביל שעם ישראל יתקיים. אומר רבנו הרי, אם אנחנו היום חיים, זה בזכותם של 10 הרוגי מלכות, כי לא היה ראוי שנחיה, כך אומר הרי, ורק בגלל שהם נהרגו אז הם מגנים עלינו. וכל יום, חס ושלום, יש מידת הדין שמקטרגת על ישראל, ומיד עולים 10 נשמות של 10 הרוגי מלכות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בגללכם אני משאיר את ארץ ישראל. מכאן אנחנו רואים, רבותיי, כמה זה קשה, כמה זה לא פשוט, החורבן הנורא הזה. 9 באב זה יום בכי, אל תחשבו שהדמעות האלה הולכות לריק. לא באתי לייאש אתכם הלילה, רבותיי, באתי להתחזק ולחזק אתכם. תדעו שהדמעות האלה שאנחנו מורידים, הם עולים לפני כיסא הכבוד, והם כפרה בעד העוונות שלנו, כשנקבל על עצמנו לא לעשות עוד עבירות. ותדעו שכל מי שמוריד דמעה על חורבן בית המקדש ועל הצער של ישראל ועל הרג הצדיקים, הרמ"ק רבנו משה קורדובירו כותב שבכל דמעה ודמעה עושה הקדוש ברוך הוא אבן, והוא בונה בזה את בית המקדש, ועל האבן הזאת כתוב שזה האבן שבנה אותה אברהם, וזה ראובן, וזה יצחק, וזה שלמה, וזה משה, וזה דוד, כל אחד בדמעה שלו, כל דמעה אבן. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, וכל שנה ושנה שעובר עוד 9 באב, אז אנחנו מתקרבים עוד יותר אל הגאולה. אבל חלילה חלילה לא לעשות עבירה. היום ראיתי בהקדמה של דברי חיים מצאנץ שאמר דבר נורא. הוא אמר לפני 150 שנה, שאלו אותו מתי יבוא כבר המשיח, והוא אמר להם שהבית המקדש למעלה כבר גמור, ובנו כבר את ההיכל, ונשאר רק להשים את הפרוכת, ואחרי שישימו את הפרוכת ייבנה בית המקדש ואנחנו נגאלים. עמד אחד מהאנשים שהיו שם ואמר לרב, אבל הרב יכול לעשות פרוכת. והרב שתק, רבי חיים מצאנץ שתק ולא ענה. אחרי כמה חודשים ישבו אצלו התלמידים, ופתאום הוא נשא את עיניו ואמר, תדעו שאני עשיתי את הפרוכת, אבל בא איזה מישהו ועשה עבירה קשה מאוד וקרע את הפרוכת שאני עשיתי, ולכן אנחנו עדיין בגלות. אז תתארו לכם מה זה, כמה זה קשה. אז לכן אנחנו משלמים בדם, בדם של אנשים, כי יש עבירות, והעבירות גורמות שבית המקדש לא ייבנה, והשטן עדיין עושה את כל אשר לאל ידו, אבל הוא לא יצליח. כי אם הקדוש ברוך הוא בוכה, כמו שאמרנו, כי אם הקדוש ברוך הוא מקונן, ושם במדרש הזה, אני רק אחזור על זה ברשותכם, המדרש הזה מדבר על שבעה דברים. מה אומר המדרש? ויקרא אדוני אלוהים לבכי ומספד ולקורחה ולחגור שק. קדוש ברוך הוא שאל את המלאכים ואמרו לו שמלך שהוא אבל ובוכה יומם ולילה, בוכה, יש כאן שבעה דברים כנגד שבעת ימי השבוע. שבת באמצע, זה מנורה. שלושה ימים מכאן ושלושה ימים מכאן. רביעי, חמישי, שישי מכאן, וראשון, שני, שלישי מכאן. ביום רביעי ניתנו המאורות, והתחילה בכייה לעולם, כי הירח כתרגה, והיא גרמה בכייה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, ואבכה יומם ולילה. השאלה השנייה הייתה, מלך שהוא אבל, באמת בנו, מה הוא עושה? אמרו לו, לובש שחור, זה יום חמישי, כי יום חמישי זה יום של דין, זה יום שהשחור, יום שמידת הדין מקטרגת, זה יום חמישי, והשנה גם יוצא תשעה באב, ביום חמישי, יהי רצון שיתהפך לססון ושמחה. יש אחר כך, הוא שואל, מה עושה המלך? הם אומרים לו, הולך יחף, יחף, זה יום שישי, ביום שישי נברא אדם הראשון, והקדוש ברוך הוא ראה אותו ערום ויחף, ותפר לו בגדים ומנעלים, אז זה כנגד יום שישי. אחר כך הוא שואל, מה עוד עושה המלך שהוא אבל? הם אומרים לו שהוא כופה את מיטתו. ידוע שאחד הדברים שצריכים להכין לשבת, זה מיטה נאה, מיטה מוצעת. שבת זה בחינת מיטה. השכינה יורדת למיטה של האדם ביום שבת, לכן המיטה של האדם ביום שבת צריכה להיות טהורה, צריכה להיות נקייה, צריכה להיות קדושה. אז הקדוש ברוך הוא כופה את מיטתו, כי גם בשבת יש לו צער, כי הוא יודע שעדיין ישראל בגלות. אחר כך השאלה הנוספת הייתה, מה הוא עושה? אמרו לו שהוא מחבא את האורות. מחבא את האורות זה כנגד יום ראשון, כי ביום ראשון נברא האור, כי ביום ראשון אדם הראשון במוצאי שבת הדליק את האש וברך בורא מאורי האש. אז האור הזה נגנז לצדיקים לעתיד לבוא. למה הקדוש ברוך הוא מחבא את האור? לא שאנחנו לא נראה, שהגויים ששולטים עלינו לא יהנו מהאור הזה, שהגויים שנמצאים בהר הבית לא יהנו מהאור הזה, שהגויים שיושבים בארץ ישראל לא יוכלו לקבל שום שפע מהאור הזה. כשהקדוש ברוך הוא יגלה את האור, אז הוא ידע, כבר יש לו שיטות, והוא יודע, אנחנו לא צריכים להשיא לו עצות איך לסלק אותם משם. אז זה כנגד יום ראשון. אחר כך מה הוא עושה עוד? אמרו לו שהוא בוכה בחדרי חדרים. הנה יום שני, יום שני נברא בו מחלוקת, יום שני לא נאמר בו כי טוב, לכן יש בו בכייה. והדבר השלישי שהוא שאל, השביעי האחרון, הוא אמר, קוראים למקוננות. מקוננות זה כנגד יום שלישי, שעתיד יום שלישי להפך לססון ושמחה, שזה יום טוב, יום שהוכפל בו כי טוב. אומר מדרש הנעלם, ואני אסיים רבותיי בעוד דבר אחד של נחמה. בפרשת וירא אומר המדרש שכשמשיח בוכה וצועק על חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא נשבע לו ומראה לו את בית המקדש בנוי בשמיים, ונשבע לו שהוא לא יחריב אותו לעולם, ונשבע לו שכל אותם המתים ובעיקר ההרוגים שנהרגו על קידוש השם, שמותיהם יישארו לנצח נצחים, ולא יחריב עוד את בית המקדש לעולם, ולא ימותו עוד לעולם. נתפלל לקדוש ברוך הוא שינחם אותנו. ירושלים פלטרין של מלך, ולפגוע ב-22 נפשות טהורות, אם לא שמשמיים ניתנה רשות המשחית לחבל.
כי תצא שומה צאה קוצים. יש קוצים בתוכנו. יש הרבה דברים שצריך לתקן, אבל בראש ובראשונה את הצניעות. כי ראינו אסונות מחרידים פה משונים מאוד. שלוש בנות לפני הנישואים נגדעו באיבם. בשבוע שעבר קלה לפני החופה נהרגת בצורה כזאת. והתקיים הפסוק בכי תבוא בפרשת השבוע, אישה תארס ואיש אחר ייקחנה. איפה השמלת חופה מיותמת? הבגדים והכלים. בית תבנה ולא תשב בו. קרן תיטע ולא תחללנו. למה? כי לא שמענו, אנחנו לא שומעים בקול השם. אז קוראים לנו אסונות כאלה, וכל ישראל ערבים זה לזה. אם אנחנו מצפים לביאת משיח ורוצים שיהיה לנו ניסים, הרי כל הניסים שהיו בזמן מצרים, אומר המדרש, בזכות צניעות שהייתה אצל אנשים שם. כשאין צניעות ופרוצים, מסתלקת השכינה משם. מרן הבית יוסף, שכל בית ישראל נשען עליו, אומר בשולחן ערוך יורד נאה בסימן קוף עין ח' על הפסוק וחוקותיהם לא תלכו. ולצערנו, כמה אנחנו מצד אחד מדקדקים במצוות, כמה דואגים להכשרים של אוכל, כמה מדקדקים בשתייה ובאכילה, כמה מדקדקים בתקיעת שופר, כמה מדקדקים בארבעת המינים ובאתרוג, כמה מדקדקים במנהגים. כולם רצים לכותל להגיד נשמע קול חי בחצות הלילה, דבר שלא כתוב לא בגמרא ולא בשולחן ערוך, אבל זה מנהג יפה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר את עיקר העיקרים, את הצניעות, הצניעות שהייתה לעם ישראל מדורי דורות. תסתכלו איך נראו הסבתות שלנו ואיך אנחנו נראים היום, איך נראים האימהות ואיך נראים הבנות, ומי יודע מה עוד מצפה לנו לדור הבא. הרי אנחנו קיבלנו פיקדון, פיקדון קיבלנו את הנפשות של הבנים והבנות שלנו, ואנחנו צריכים להחזיר את הפיקדון כמו שהוא. איך אנחנו נחזיר את הפיקדון? מה היה דור לפנינו? הרן הבית יוסף כותב, כל מנהג של פריצות, כל מנהג שהגויים חוקקו והנהיגו, אם נוהגים בזה עוברים עליו מהתורה ובחוקותיהם לא תלכו. עם ישראל נבדל מהאומות. אנחנו שונים מהם בלבושנו, בבשרנו, בגופנו. לנו יש ציצית, יש לנו מזוזה בפתח. אנחנו אוכלים כשר, אנחנו לובשים מלבושים של יהודים. אין אנחנו לובשים מלבושי פריצות של גויים. אומר הבית יוסף, כשהולכים בלבושי פריצות, ואפילו שהלבוש הוא צנוע לכאורה והוא מכסה את כל הגוף, אבל אם הוא רואה שהוא מרשרש, אם הוא בולט ומושך את העין, אז עוברים לב מהתורה של ובחוקותיהם לא תלכו. והאגרות משה הגאון הגדול ומשה פיינשטיין, שהיה גדול הרבנים בארצות הברית, כותב בספרו שו"ת אגרות משה בחלק יורה דעה סימן קוף למד זין, הוא נשאל שם לגבי גן מעורב לילדים בגיל 5, ילדים וילדות שלא יודעים דבר אסור. הוא כותב שם בפסק שאף על פי שהילדים והילדות לא מבינים אסור, אבל זה יכול להזיק להם כשהם יגדלו. מוריי ורבותיי, מה קורה אצלנו בבתים? מה קורה עם האנציקלופדיות? מה קורה עם המחשבים? מה קורה עם האינטרנט? אלה שמכניסים את זה לצורכי פרנסה, אוי ואבוי. האם יגידו לך לגרוף ביבים באמצע השוק, אתה תגרוף ביבים? למה אינטרנט אתה משתמש לצורכי פרנסה? ומה הילד שלך יגיד, ומה הילדה שלך תראה. איך היו שומרים אבותינו על הילדים שלא יראו מראות אסורות? איך כתוב בספרים שאף על פי שמותר מהדין שתינוק בין כמה חודשים יראה את האמא שלו שהיא מתלבשת, כי הוא לא מבחין בין טוב לרע. אבל ספר חסידים כותב, נכון שזה מותר, אבל זה יזיק לו כשהוא יתבגר, כשהוא יהיה בחור, הוא יחטא בגלל שהוא ראה טפח מבשרה של אמו. היום ונורא. אם רבנו הארי נתן תיקון לתלמידו רבי חיים ויטל, על שפעם אחת היותו תינוק בן חודש לא רצה לנק מאמו, ואמו רצתה לגמור ורצתה להיכנס לישון, והוא היכה אותה שם איזה מכה קטנה, מה תינוק בן חודש יודע לתת מכה? איזה מכה הוא יודע לתת? על זה הוא נתן לו תיקון כפרה. מה אנחנו עושים לילדים? איזה תמונות אנחנו מראים להם? איזה דמויות מראים להם באנציקלופדיות של גויים, של רוצחים? הצבא האיראני, הצבא הגרמני, דמויות של רוצחים ורבי מרצחים מגרמניה ומפרס, מעיראק ומיוון, פסלים של עבודה זרה נמצאים בתוך אנציקלופדיות. ואל תגידו שיש על זה הסכמות של רבנים. אני אישית דיברתי עם כמה מגדולי הרבנים ואמרו לי שבפירוש יטעו אותנו. הדור הזה זה דור עיקש ופטלטול. אסור היום להאמין לשום אדם. היצר הרע, האריה, הדור הזה נמצא בכל מקום והוא אורב לנו. בעיתונות שנקראת חרדית, בכלי התקשורת האלקטרוניים שקוראים לעצמם ערוצי קודש, מסתננים לשם אנשים לא כשרים. יש שם שדרנים שהם לא קובעים מיתים לתורה. והחזון איש הזהיר אותנו ואמר שאסור לשמוע דברי עם הארץ, ו98% מהם עמי ארצות גמורים, והם הופכים להיות המנהיגים שלנו. הם אומרים לנו מה לאכול ומה לקנות, מה לבלות ולאן ללכת, שבת של התעלות רוחנית. הם אומרים לנסוע לחוץ לארץ, הם מארגנים טיולים בכל מיני מקומות, הם מארגנים יום האם וכולם שותקים, והשריפה משתוללת בתוך בתי ישראל ועשרות בתים נחרבו בגלל זה. החזון איש אומר, תיזהר מעם הארץ שבהכרח הדעה שלו נוגדת את התורה, והם כולם כמעט עמי ארצות. אין להם דעת תורה, ולא ייתכן שהם יהיו המנהיגים שלנו. אישה אומרת לבעלה, שמעתי ברדיו, שמעתי בערוץ הקודש, ראיתי בז'ורנל, אז מה הם הכניסו לנו את זה בתיבת הדואר? את כל זה צריך לשרוף, בל יראה ובל יימצא. והגיע הזמן שניקח את עצמנו לידיים, כי למה אנחנו מחכים? שתהיה פה שואה? מה יכול כבר לקרות עם אישה בהיריון בסוף החודש השמיני מתפוצצת עם העובר? אם הקדוש ברוך הוא מוציא את כלי זעמו אפילו על עוברים שבבעימם, כל כך חטאנו, איך נעמוד בראש השנה ונתפלל זוכרנו לחיים, והקדוש ברוך הוא יגיד אכזרים, לא שמעתם בקולי, לא חינכתם את הילדים כמו שצריך, לא בדקתם טוב איפה הילדים הולכים ועם מי הם מתחברים, אתם לא עוקבים מה קורה עם המחשבים בבתים, מה קורה בתקליטורים. יש היום תקליטור תורני שבתוכו הכניסו תמונות תועבה במזדון. יש היום 1001 תחבולות ליצר הרע. ואם אנחנו לא נעמוד על המשמר, אז עבדנו. ותדעו כמה שאדם יהיה צדיק, וכמה שהוא ידקדק במצוות, אם הוא לא דואג לפנים שלו, לא שווה כלום. התורה שלו אינה תורה, והעולם הבא שלו אינו עולם הבא. הרב ראשית חוכמה כותב, אם אדם מניח בן עוצצה שהוא עושה דבר נגד השם, מוציאים את האבא והאימא ואת הסבא והסבתא שיכלו למנוע ולא מנעו מגן עדן, ומכניסים אותם לגיהינם ואומרים להם, תראו מה עושה הצצה שלכם, אתם אשמים. אם הם הוכיחו ולא שמע, זה משהו אחר. אבל כשהעלימו עין, כשלא שמו לב, איך נעמוד בימים נוראים ונבקש מהקדוש ברוך הוא חיים? ואותם מתים הרוגים יגידו לנו, אתם רצחתם אותנו. מי יכול להגיד, ידיי לא שפכו את האדם הזה ועיניי לא ראו? כשאנחנו רואים את ההשתוללות בתוך המחנה שלנו, איך זה שעשרות בחורים, אני מסתובב הרבה בארץ, ואני הולך להביא את דבר השם בכל עיר ועיר, ואני חוזר בלילות ואני רואה עשרות בחורי ישיבה, עשרות, עומדים בטרמפיאדות בכל הערים. איך זה קורה? למה כשקורה אסון או קורה תאונה, אז כולם רצים ואומרים תהילים? סוגרים את הגמרות ומתחילים לקרוא תהילים. הרי היה מעשה ברבי אליהו ולופיאן, כשבחור אחד לא הגיע לישיבה יומיים והוא שאל אותו, איפה היית? אז הוא אמר לו, נסעתי לתל אביב. נסעת לתל אביב? זה היה בכפר חסידים. איך נסעת לתל אביב? אמר לו, מה קרה? אמר לו, מה קרה? יש מראות אסורות בדרך. אז הוא אומר, אני שמרתי את עצמי, אתה שמרת את עצמך. אתה בחור בן 18, אני זקן בן 80 עם עין אחת. והעין האחת לא רואה טוב. כשאני יוצא לרחוב הראשי, אני קורא כמה פרקי תהילים ובוכה שלא יקשל במראות אסורות. ואתה כך אומר, מיד ציבה רבי אליהו לפיאן בסוף הסדר, תסגרו את הגמרות, תפתחו ארון קודש ונקרא תהילים לרפואה. נבהלו כולם, מי חולה? אמר, יש חולה אנוש, יש חולה גוסס, נוטה למות. בחור אחד, אני לא אגיד לכם את שמו, הלך לתל אביב ולא מרגיש איזה אסון זה. ועמד וקראו כולם פרקי תהילים בדמעות שליש, והבינו את המשמעות לצאת הרחוב. רבותיי, היום אנחנו חושבים 7 פעמים לצאת הרחוב, לא בגלל הפיגועים שיש בחוץ. בהחלט צריך לפחד גם מהפיגועים. היום לצערנו צריכים לחשוב כמה פעמים אם לנסוע באוטובוס או אם לצאת או לא, אבל בגלל הפריצות שיש בחוץ. וכשאנחנו לא שמים לב על פריצות, אז הקדוש ברוך הוא הביא את המכות האלה. ודווקא בחודש אב ואלול, אלה שני החודשים שהם המפתח לשנה הבאה.